שלום לכולם. באמת אשריכם, זה ממש פלא שכזה לראות כל כך הרבה באמת אנשים, ציבור שלומדים. זה ממש יישר כוח, חיים, יישר כוח למארגנים ויישר כוח לכולכם. זה ממש סמל ודוגמה בגבעת שמואל, ואני בטוח שזה משפיע. ובדבר הזה הייתי רוצה קצת, תוך כדי הדברים, לעסוק. אני יחסית סבא צעיר, יש פה סבים שהם סבים, ומן הסתם סבים רבים שהם כבר ותיקים מאוד. כן, כן, סבים רבים שהם ותיקים. והייתי רוצה לקשור את דבריי גם גם לדבר הזה ברשותכם. זה בסדר? זה לא בסדר? את זה? בסדר, שומעים טוב יותר? מעולה. אנחנו בסייעתא דשמיא סיימנו ספר בראשית, והספר הזה שהוא מלא וגדוש בו יסוד עבור העולם, עבור כולנו, מפנה אותנו לאיזושהי הסתכלות, שהיא הסתכלות שהייתי רוצה היום ככה למקד את העיניים אליה, שכולנו מכירים, כולנו יודעים, אבל כאשר רואים את הדברים תוך כדי המעבר, מעבר מהיר מאוד על הספר, ומפה גם כל אחד יכול לקחת את זה הלאה, אני חושב שיש פה הדגשה מאוד משמעותית שהתורה מלמדת אותנו, שכתובה בספרי המוסר לדורותיהם, שהיא מאוד מאוד משמעותית בדור הזה, ובעיקר בפער בין הדורות שהיו לבין הדור שצומח לעינינו. הקדוש ברוך הוא ברא בנו חושים, והחושים הם כדי שנקלוט את הסביבה מסביב. ומתוך כל החושים, החושים המרכזיים ביותר, לפי מחקרים שראיתי פעם, מדובר בחושים שמהווים 80-90% ממכלול החושים, זאת אומרת, מבחינת עוצמת הקליטה והמשמעות שלהם עבורנו, זה כמובן הראייה והשמיעה. והראייה והשמיעה כשני החושים העיקריים שבהם אנחנו קולטים את הסביבה, הם חושים שונים במהותם, וכמובן שגורמים לנו גם לתהליכי עיבוד שונים בתוך הנפש. אבל שניהם נמצאים בנו, ובשניהם אנו צריכים את שניהם אנחנו צריכים לנווט, אפילו לשלוט, ולכוון כדי ש יעבירו לנו את הסביבה בצורה הנכונה והמדויקת ביותר. חוש הראייה הוא חוש מאוד מאוד ישיר, מאוד בהיר, ברור, מדויק מאוד, עד כדי שהעדות היא כמובן בראייה ולא בשמיעה, ומאפשר לאדם לראות למרחקים עצומים, ככל וראייתו טובה, לראות את העולם שנראה לנגד עיניו באופן חד וברור. השמיעה היא הרבה יותר חלשה ביכולת, היא הרבה יותר חלשה בהיבט של הקליטה של מרחק הדברים שאנחנו שומעים, את כביכול את העוצמות שאנחנו שומעים, היא יותר עקיפה, ועם זאת היא מאפשרת לאדם משהו שהראייה לא מאפשרת. שכן, כפי שאמרנו, הראייה מאפשרת לנו לראות את כל מה שנראה לנגד עינינו. יש בדיחה, אני חושב שמקורה בגרמניה, שאיזשהו ילד יהודי נכנס לאיזושהי כיתה שכולה של גויים, והיה שם מורה שהוא אנטישמי, הוא ניסה למעשה להסביר שאין אלוקים, ואז הוא אמר לכולם, מה אתם רואים פה? שולחן, יש שולחן. מה אתם רואים פה? כיסא, יש כיסא. רואים את אלוקים? לא. אז אין אלוקים. אמר הילד היהודי, רואים את השכל של המורה? לא, אז אין לו שכל. זה כי אתה רואה רק את מה שרואים. אבל העולם שלנו הוא עולם שהעיקר שבו לא נראה. ולכן, כאשר אנחנו מסתכלים על המהות של היהדות, היא לומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי העיניים עם כל העוצמה שלהם לא מראים לנו את המציאות המלאה, אלא רק את המציאות שהיא נגד עינינו. ויותר מזה, כשאנחנו נשמע ישראל, אנחנו אפילו עוצמים ושמים יד על העיניים, כדי שלא נתפתה, או כדי שלא נתמקד, אלא במשמעות שמיעה, במשמעות האמיתית של החיים, והיא כאמור ברובד שהוא רובד מעבר לראייה שלנו. ועם זאת, הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה כדי שנראה ונדע ונראה ונבין בלבבינו למעשה מה עומד מאחורי מה שאנחנו רואים. ובמהלך הזה הייתי רוצה, אני חושב שבצורה שעבורי הייתה מרתקת, לעבור קצת על סיפורים שהם ידועים, פרשיות שהם ידועות, למי שיש חומש לפניו מה טוב, למי שלא אני ככה יזכיר, כי הדברים ידועים ומוכרים. אבל בהתמקדות הזאת שהייתי מבקש להתמקד, והקדוש ברוך הוא כאמור ברא את אדם הראשון עם כוחות עצומים. אדם הראשון, אומר לנו חז"ל, שהיה רואה מסוף העולם ועד סופו. ואנחנו מבינים מפה שהראייה שניחן באדם הראשון היא ראייה שהיא מעבר לראייה שהיא ראייה רגילה. ואם באמת אדם עניינו להיות דומה לעליון, ובצלם אלוקים עשה את האדם, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם הסתכל באורייתא וברא אלמה. כלומר שיש ראייה שראייה רוחנית, ראייה נשמתית, ראייה שראייה של מעבר. ועם זאת, הסיכון של הראייה היא שהראייה יכולה להיות מאוד גבוהה, אבל גם מאוד נמוכה. וההידרדרות של העולם מתחילה מההליכה אחרי העיניים ואחרי מה שנראה לנגד העיניים. וכולנו מכירים את תחילת הפרשייה של פרשיית חטא הצדת. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ומה שכתוב, בא הנחש ומפתה. ויאמר הנחש אל האישה, כי יודע אלוקים כי ביום החולכם ממנו ונפקחו עיניכם, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ואז כשהוא אומר לה, העיניים ייפקחו, מי שרץ איתי זה נהדר, זה פרק ג' פסוק ו', ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ויתן גם לאישה אימה ויאכל. חז"ל קראו לנחש חיביה. חיביה בארמית זה מי שלמעשה רואה, זה חוש ראייה. כי נחש כל גופו למעשה רץ אחרי העיניים שנמצאים מקדימה. ועל הנחש אומרים שמה חז"ל בסנהדרין, שבשעה שהיה מסב אדם שם בגן עדן, הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנה לו, כמו הגמרא בסוטה, שהנחש נתן עיניו במה שאינו ראוי לו. ופה למעשה האישה מתפתית ללכת אחרי הנחש, לפי חלק מהפרשים, לכן נקרא שמה חווה, כי הלכה אחרי החיוויה, שזה למעשה אחרי מראית עיניה, ומפה למעשה הנפילה, שגורמת לכך שאם עד עכשיו הקדוש ברוך הוא אפשר לאדם הראשון לראות מראות מאוד מאוד גבוהים, הרי שהעיניים שלהם הפכו להיות עיניים נמוכות, עיניים שרואים ראייה חושית בלבד, ולכן המדיום שבו האדם התחיל לתקשר בצורה רגילה עם הבורא, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן, ויקרא השם אלוקים אל האדם, כי השמיעה היא דבר שמאפשר לאדם מעשה הרבה יותר התבוננות, הרבה יותר לקלוט את מה שהוא לוקח מהסביבה עם המסננות הנכונות, מה שהראייה הרבה יותר מסוכנת. ומפה ואילך, ואני רץ ברשותכם קדימה, האנושות נופלת אחרי עיניה ומדרדרת לגמרי בעשרה הדורות, ואל מול העולם שהלך אחרי עיניו וכל מה שראה, אם זה חמאס של ממון ושל נשים, לקח וניסה לנחס לעצמו, נוח איש צדיק היה, ומנוח רואים ומפרשים יצאו שלושה בנים, שם וחם ויפת, וגם הם התפלגו ביניהם בדיוק בנקודה הזאת. שם שהוא אבי שם עד היום הזה, הוא זה שהשם, המשמעות, השמיעה, היא זו שמנחה את אורח חייו. בעוד שמהעבר השני נמצא חם. גם חם, מי שמכיר בארמית, חמי זה למעשה לראות. וכך מספרת התורה, מיד אחרי המבול, אני קורא ברשותכם בפרק ט', למי שנמצא בפרק ט', פסוק כף, ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם, ויש מניים וישקר, ויתגל בתוך העולו, ואז הנפילה היא, ויר חם אבי חנה את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. הוא רואה ולא יכול לעצור בעצמו, ויר. ויקח שם ויפת השמלה, וישימו השכם שניהם, ויחו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. לעמוד מול ערווה, ולעצור בעצמך, ולא לראות עם פנים אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. וכפי שאומרים חז"ל, כתוב ויקח שם ויפת. נכון ששניהם עשו את זה, אבל ויקח. שם היה זה שהוביל את המהלך הזה של 180 מעלות מויר חם אבי חנן את ערוות אביו. ולכן כשנוח מברך ומקלל ונותן חזון לאנושות כולה, ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, ויאמר ברוך השם אלוקי שם ויהי כנען עבד למו. או כפי שאומרים המפרשים, לכנען, שזה למעשה מי שהתפרס לחם, מי שהתפרס מהאזור הזה, אפריקה דרומה, חם הוא אבי מצרים, קוש, כנען, פוט, יש עוצמות מסוכנות מאוד בעיניים. ולכן, ויהי כנען עבד למו. אם מה שיוביל את העולם יהיה מי שמוביל את המשמעות, השמיעה, את המהות, והוא יהיה הדומיננטי, והראייה תהיה כלי עזר בתוך ארגז הכלים שלו, העולם יגיע ליהודו. אבל אם ההפך יהיה, שהמשמעות תלך אחרי מה שרואים בעיניים, אז העולם ייפול בטומאה. וזה מה שקרה, כי העולם יידרדר פעם נוספת. ואל מול עולם שמידרדר לגמרי, ומיד נראה את זה מיוחד באזורים האלו, של טומאת ערוות כנען וערוות מצרים, קם אדם אחד שהיה למעשה השולט הגדול על עיניו אולי אי פעם, עד כדי כך שאנחנו יודעים שבגיל מופלג הוא אומר לאשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית. אומר רש"י שכולנו מכירים, שעד עכשיו לא יאומן, עד עכשיו הוא תמיד הסתכל על המהות, על היופי הפנימי, ולא ביט, לא התייחס, או זה היה שולי בעיניו, היופי של האישה שהייתה היפה בנשים אי פעם בעולם. אבל זה אברהם אבינו, לפי המדרש, עד כדי כך חוש הראייה, השמיעה, ההליכה אחרי המהות של בחיר בניו של שם, הייתה גדולה, שאומר המדרש, שאברהם אבינו בגלל מה שחזו ההצטגנינים שמה, למעשה הוברח, נולד, הוברח למערה וחי את שנותיו הראשונים בלי אפשרות לראות בתוך מערה. וזה מה שהוביל אותו לשאול שאלות ולא לקבל את מה שהוא רואה לנגד עיניו כמובן מאליו. ואברהם אבינו אל מול, ובואו נקרא את זה אולי, כי זה באמת דבר שהוא פרשייה מדהימה שמה, שימה אותנו למעשה מי זה אברהם אבינו. פרק י"ב פסוק י', מי שרץ איתנו. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם כי כבד הרעב בארץ. והנה הוא מגיע למצרים, ומצרים היא שיא, היא למעשה שיא הטומאה של חם של מצרים. ויהי כאשר יקריב לבוא מצרים. כפי שאמרו, ויום על עשה אשתו, יענה ידעתי כי אישה יפת מראית, והכירו אותך המצרים. והוא מבין שהם הולכים להתמודד עם מישהו שרק מסתכל בהסתכלות חיצונית. וזה מה שכתוב, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה. כביכול, זה מה שמסתכלים שם. זה מה שמעניין שם. במצרים, מקום שהולך אחרי עיניו בצורה מלאה. עד כדי שחז"ל אומרים פה שכאשר פרעה לוקח וחוטף את שרה, הקדוש ברוך הוא והנהגה אשר פרעה נגעים גדולים ואת ביתו, אומרים חז"ל, במכת רעתן. לא יודע מה זה המכה הזאת, לא עלינו, אבל היא באותו מידה כנגד מידה, ריש א' ת' נ', כן, של כנגד הראייה של המצרים. ואז קורה דבר שהוא דבר באמת מדהים. שאומר לנו פה רש"י, שכאשר משלח פרעה את שרה ואומר, למה אמרת אחותי וכולי, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, פרעה מלך מצרים לא רק שנתן מתנות ולאברהם היטיב בעבורה, אלא שלקח את ביתו נסיכת מצרים, היא אגר, ואמר, עדיף שתהיה ביתי שפחה בבית זה, ולא תהיה גבירה בארץ זו. והדבר הזה מחולל לפנינו את החזון הגדול של נוח, והיא חנן עבד למו, שהנה בחיר בניו של שם, וביתו של מלך מצרים עבד לעמו. אבל עוד שנייה נגיע לזה, כי בינתיים במהלך הגדול הזה שלימד אברהם, לימדה שרה את מצרים מה זה באמת, מה זה טהרה, היה מי שנפל. ומי שנפל כתוצאה מזה שהוא נפגש עם מצרים, מי שנפל היה לוט. כי מיד אחרי כן נאמר שלמעשה לוט מסונבר, מסונבר מהכסף, מהזהב, מהזה, וזה גם מה שכתוב עליו, ויסלוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, ויבחר לוט את כיכר הירדן, והוא מעדיף להיות עם אותם אנשים שמה שמעניין אותם זה צרות עין, העין שלהם צרה מאוד ורק מנכסים לעצמם, זה סדום וכל אזוריה. הדבר הזה הוא מאוד מעניין, מכיוון שלוט היה בן חסות של אברהם, ואברהם לקח אותו את בן אחיו ארן, כי ארן הלך איתו כברת דרך. כמו שלא תלך עם אברהם כברת דרך. כי כמו שאנחנו יודעים, מספר לנו רש"י בסוף פרשת נוח, שכאשר נמרוד לקח והפיל את אברהם לכבשן האש, כאשר אברהם אומר שהוא למעשה יש לעבוד מישהו שהוא לא נראה פה, ונמרוד עומד בראש האימפריה, נמרוד עומד בראש האימפריה, הכל בסדר, הכל בסדר.
זה להעיר אותנו, זה לא...
כן. ונמרוד עומד בראש האימפריה שלמעשה עובדת לאלילים הנראים. אומר שם הרש"י שארן יושב ואומר לעצמו, רק רגע, לא יודע, אני אשב פה ליד כבשן האש ואני אראה בעיניים, יעשה מבחן של ראייה. אם אברהם נוצח, אני משלו. ואם נמרוד נוצח, אני משלו. הלך עם אברהם כברת דרך. אבל החליט שהמבחן של הראייה, הוא יהיה המבחן. זה לא המבחן. ולכן באמת ניצוץ קדוש היה בארן. אבל כשהוא בא לידי מבחן, הוא בחן אותו בצורה שהיא חיצונית לגמרי. וכמו שאנחנו יודעים, אברהם מבין שיש מה להסיר את הלוט, את המכסה מעל הלוט. ולמרות שלוט נפל לו באמת אחרי תומת העיניים, אברהם הרגיש שהוא, איך כתוב שם, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, לא כתוב נשבע בן אחיו, נשבע אחיו, הוא הרגיש שזה אח שלו בדבר הזה, כמו שצריך להרגיש לכל שבוי כמובן. אבל לוט נופל, לוט נופל שם, ויש עוד נפילה אחת, אני פשוט רץ על הדברים כשאני פשוט נותן ברשותכם, אני מקווה מאוד שזה נותן איזשהו גישה, שאחר כך כשפותחים ורואים הרבה פרשיות של התורה והרבה פרקים, רואים לאיזשהו מיקוד שהוא מיקוד מאוד מעניין, שמבינים לאיזה מסר התורה רוצה להפנות אותנו בדבר הזה. סיפור המדהים הבא, אחרי באמת שנפילת סדום, אולי באמת נמשיך רגע עם סדום, כי סדום כאמור צרות עין נוראית, וכאשר מגיעים לשם המלאכים להפוך את סדום כשהגיע למצב שמלאה סעתה, ואת אנשי סדום יקרו בסנברים, כי למעשה הם הלכו אחרי עיניהם. והמעניין הוא שלוט שהיה חלק מזה, כשהוא בזכות אברהם ניצל, מה ההוראה שאומרים לו? אל תבט אחריך. אל תבט אחריך, כי למעשה אם תבית, אתה תהפוך להיות חלק מהם. ואשתו מביטה והופכת להיות לנציב מלח. שמעתי פעם הסבר מדהים שמסביר לנו מה זה סיכון בראייה. כשאני רואה משהו, אני אומר, בסדר, אני פה, אני רואה שם משהו, מה, לא, לא, לא משפיע. אומרת לנו התורה, אתה לא מבין. הקדוש ברוך הוא אומר, המלאכים אומרים למשפחת לוט, אל תבט אחריך. מה קורה בסדום? סדום הופכת להיות גופרית ומלח, שריפה חול ארצה. מי שמביט, זה לא ששם המלח. הגופרית והמלח שריפה כל הרצה עובר אליו. ובאותו רגע שהיא מביטה, היא הופכת להיות חלק מהנציב מלח. כי זה הסיכון שמי שרואה ראייה שראייה לא מסוננת. ראייה שראייה שלא משליטה את המהות לפני, שלא נזהרת בראייה. כפי שבאמת לוט לא נזהר. אבל היינו באגר, ואגר היה סיפור מדהים, כי סיפור שגם קשור אלינו, לצערנו, בימים האלה. כי באמת אגר הופכת להיות שפחה בבית אברהם, ולכאורה לא, ולא רק שפחה, כי התורה מספרת שכאשר לאברהם ושרי, עדיין שרי, לא היו ילדים, אז שרה שהייתה נביאה, מיד נדבר על זה. ותאמר שרה לאברהם, מי שרוצה לראות זה פרק ט"ז פסוק ב', אל אברהם, הננה הצרני השם מילדת, בונה לשפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. אתם זוכרים כל אשר תאמר איך השרה? שמע בקולה, נכון? גם אם זה לא נראה לך בדבר הזה. ואז... נכון? אמרתי שזה... לכן אמרתי, אני מביא את הדברים האלה. ואז כתוב דבר מדהים. ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, ויתן אותה לאברהם אישה לו לאישה, ויבוא אל הגר ותר, ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. ורשי, על פי חז"ל, תמר. ויבוא אל הגר ותר, ותרא כי הרת. כשמישהי בהיריון, אז אחרים באמת שמים לב שהיא בהיריון רק כשהם רואים את ההיריון. אבל היא שמה לב שהיא בהיריון הרבה לפני שהיא רואה שהיא בהיריון. אז מה זה ותרא כי הרת? ותרגיש כי הרת. מה זה ותרא כי הרת? עשתה בדיקה בדבר הזה. אומר רש"י, ותרא כי הרת. אמרה, שרי זו אין סתרה כגלויה. היא נראית כלפי חוץ צדיקה, אבל הנה עכשיו יש לי פה מבחן לקמוס, מבחן ברור, מי יותר צדיקה? מראה עצמה שרי כאילו היא צדקת, ואינה צדקת, שהיא לא זכתה לרעיון כל אותם שנים, ואני נתעברתי עם ביה ראשונה. איזה מבחן שהוא מבחן אכזרי. ככה העולם בנוי? שמי שנתעברה עם ביה ראשונה היא הצדיקה, ותרא, אומרת בואו נראה מי זה, על פי מה שבחוץ, על פי הראייה, זה... ותראו עד כדי כך, כי מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה עם מצרים. היא מגיעה עם מקום שהתומעת העיניים הייתה, וכנראה שהשנים בבית אברהם את זה לא הוציאו ממנה. ותראו מה כתוב אחר כך, שכאשר, ויאמר אברהם ישראל, יש שפחתך בידך, וימצאה מלאך השם, על עין המים במדבר, על העין, בדרך שור, שור בעברית זה גם הבטה לראות, נכון, ואז, שימו לב, מגיע אליה, לפי חז"ל, ארבעה מלאכים, וימצא מלאך השם, ויאמר, אגר שפחה ישראל, מזה בא ואנה תלכי, ויאמר למלאך השם, ויאמר למלאך השם, ויאמר למלאך השם, אינך הרב יולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. למה? כי את אמנם האמא ואת מגיעה מעולם של ראייה. אבל מי האבא? האבא הוא אברהם, ואברהם הוא בחיר בניו של שם. ועל מנת שהילד הזה יתפתח למקום ולייעוד הנכון, השמיעה חייבת להיות דומיננטית בו. כי שמע השם אלונייך. שימו לב, כי שמע השם אלונייך. ואז מגיע פסוק מדהים. ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל שומעי. לא, מה כתוב? אתה אל רואי. אבל כי שמע השם אלונייך. אבל היא לא שם.
היא לא שמעה,
היא לא שם בכלל. אז איך היא קוראת לו? כי אתה אל רואי. בדיוק. על כן קרא לבאר, באר לחי, רואי, זה הזה. ובאמת, כשהילד נולד, איך קוראים לו? ישמעאל. ואז מגיעה פרשייה נוספת עליו. היא פרשייה כל כך עוצמתית, והזמן רץ, אז גם אני רץ ברשותכם, וזה כבר יצא לפרשת וירא, והפרשייה הזאת היא, באמת מספרת מיד הפרק, הפרשייה מספרת, אחרי לידתו של יצחק, היה מעבר לכל הבנה בעיניים. בכלל, יש, שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, צא מהצטגננות, צא מכל מה שניכר. תבין, אתה למעשה עומד לחיות בחיים שהם לא משהו שהוא נראה לעיניים, שהגיוני, כי אתה זה שנושא את המשמעות בעם שאתה מקים. ואז שימו לב לרגע לפרק כף א', כאשר ותרא שרה, פרק כ"א פסוק ט' אני רץ, ותרא שרה בן הגר המצרי ירדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזו ובנה, כי לא יירש בן האמה הזו עם בני מצחק. וירא דבר בני אברהם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואז אברהם משלח את שרה, את הגר ואת ישמעאל. ואז שימו לב מה כתוב בפסוק ט"ו. ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כמתחווי קשת, כי אמרה על הראה במות הילד. הילד שלה הולך למות. ובמקום שהוא יזכה לחיבוק אמאי, ברגעים האחרונים של חייו, היא מעדיפה להשליך אותו ולהתרחק רק כדי שלא תראה במות הילד. מה שהיא לא רואה לא קיים. וזה מראה לנו מי זה למעשה אמו של ישמעאל. אותו ישמעאל שלמרות שהקדוש ברוך הוא ויפקח אלוקים את עיניה לפני שהיא יורד ממעט ההיסטוריה. והוא מראה להדעי לך לא העיניים. יש מה שמעבר לעיניים. ויפקח, ופתאום הוא ראה, יש שם באר. אבל ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. ומשם הישמעאלים מעשה ברחו מהייעוד של ישמעאל מעשה למקום שבו העיניים זה מה ש... אבל אני מבקש לשים לב כל הפרשיות האלו לצד ההסתכלות שניסיתי להביא בדקות האלו מלמדות אותנו שיש למעשה ראיית עיניים שראיית עיניים גם הרבה יותר גבוהה. ואברהם אבינו ששמר על עיניו כפי שראינו בצורה שהיא יוצאת דופן, זכה לאורך כל הדרך להתגלות בעיניו, כי מי ששומר על עיניו זוכה להתגלות. וחז"ל אומרים את זה במדרש מדהים על הפרשה שלנו שקשור לפרשה שהרגע ראינו. כתוב על משה רבינו, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. ואומרים חז"ל במדרש שכאשר הגר באה ואומרת על שרה, תראו מי יותר צדיקה. משל למה הדבר דומה? למלך שהייתה לו גבירה, והגבירה הייתה זקנה, והיה לה שפחה. וכאשר הגבירה נכנסת לפני המלך, הם כבר 20 שנים רבות, כבר לא המראה זה מה שיוצר את האהבה ואת הקרבה. היא יודעת, המלך שלה כבר לא נראה כמו שהיה נראה בן 18. אבל מרוב האהבה, היא למעשה מסתירה את פניה. המלכה הגבירה, כמו שכשאדם מתנשק, הוא סוגר עיניים, כי הוא רוצה להרגיש קרבה יותר מעבר לעיניים. והשפחה שלקחה את המלכה הזקנה, פתחה את עיניה והביטה אל המלך. יש מי שבוחר לא להביט, כי הוא מחפש משמעויות עמוקות הרבה יותר ממה שהעיניים יכולות להראות. ויש מי שזה מה שמעניין אותו, הרובד הגלוי, והוא יישאר שם. והרובד הגלוי מפיל מטה-מטה. זה גדולתו של משה. ויסתר משה פניו. ביעזה הוא זכה, כמו שרה, שזכתה לסוחה ברוח הקודש. זכה להיות סוחה ברוח הקודש, כך אומר המדרש. וזה מה שאנחנו רואים גם את אברהם, שכאשר הוא מתעלה אל מול מה שראינו בלוט, וישא את עיניו, ואת ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, סנה עיניך, כלומר תרים את העיניים, הבט השמיימה, תסתכל למקום אחר. והשיא אולי זה בעקדה, שבהליכה לעקדה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל אחד הערים אשר אומר אליך. אומר אליך זה תקשיב, כמו שהרב קוק מסביר בעולת ראייה, תחכה עד שייתן לך נבואה. אבל מה שקורה זה שביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. אומרים לנו המפרשים, גם הרב קוק שמע והרבה לפניו גם, שהאדם שמצליח לשלוט ולהפוך את המשמעות לנר עיניו, לנר לרגליו, והיא זו שמבילה אותו, זוכה לכך שהראייה שלו היא ראייה שרואה גם מעבר. זוכה לאותה ראייה שהאדם הראשון נפל ממנה, של לראות מסוף העולם ועד סופו. זוכה לראייה של וכל העם רואים את הקולות. זוכה למעשה לראייה של וראו כל בשר כי פי השם דיבר. ובחמש דקות האחרונות, נכון? הייתי רוצה ברשותכם דרך זה, כי יכלנו לרוץ ואני אשמח שכל אחד ירוץ על המשך הפרשיות בספר בראשית, על כך שיש משהו בזקנה ש אצל יצחק ואחר כך אצל יעקב קראו עיניהם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אדם, גם אם הוא לא עושה זה בעצמו, לאיזשהו עולם של משמעות יותר, שכבר בגיל צעיר העיניים כבר לא כך רואות טוב. כן, השמיעה היא בשלב הרבה יותר מאוחר, ואדם ככה, יש בזה משהו שמוביל אדם לחיים של משמעות, עם הזה שהוא עולה בסולם חייו. והדבר הזה אני חושב באמת, אופן, כל ספר בראשית של הנפילה של יהודה אחר עיניו, וזה ממש אפשר פרשייה פרשייה, זה דבר שמדהים, העמידה של יוסף על עיניו וכו'. אבל הייתי רוצה לקחת ב-4-5 דקות האחרונות לפרשייה שכל כך עוררה אותי השבת האחרונה, ובפרשה שלנו, בפרשת ויחי, ברגע שיעקב אבינו מברך את נכדיו, ואולי אני אומר לפני כן, אני מרגיש המהלך הזה, המבט הזה, ההתמקדות הזאת, היא מאוד מאוד חשובה בדור שלנו. כי אנחנו חיים בדור שרואים הכל. ולא היה דור חזותי יותר מהדור הזה. ואנחנו, אתם בוודאי, גם הדור שלי עוד, הייתי אומר, גדלנו על שמיעה ועל קריאה ועל, אבל היום עולם הקשב, עולם הריכוז הוא למעשה, והמצב הפך להיות שהעולם החזותי הוא דומיננטי בצורה שהיא באמת מהווה סיכון ואיום מאוד מאוד גדול על המורשת שלנו, ש עניינה ללכת אחרי המשמעות ולא תטרו אחרי אבכם ואחרי עיניכם. והדבר הזה הופך להיות משהו שהוא קשה מאוד, ואני באמת כמובן חושב, אם כלפי נכדים יותר, ילדים זה כבר גיל, איך מעבירים להם את זה? כלומר, כשהם כבר בגיל 2-3 רצים על הסמארטפון יותר טוב ממה שאני רץ, כן, הדבר הזה. כאילו זה באמת, יש פה אתגר שהוא משימה מאוד 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 לא פשוטה, איום אמיתי בדבר הזה. ואני חושב שיש פה משהו נפלא בפרשה, ובזה נסיים. הפרשה שכולנו מכירים, כאשר ויהי אחרי, מי שרוצה לפתוח זה גם כן נפלא, פרק ממחת, ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים. ודרך אגב, כבר פה אומר רשי, ויאמר ליוסף, מי אמר לו את זה? אומר רשי, אפרים אמר לו, כי אפרים היה רגיל ללמוד תורה אצל יעקב אבינו. ואז ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, והתחזק ישראל וכולי. ואז ויאמר יעקב ליוסף, אל שדי נראה בלוז בארץ נאי ויאך אותי. והוא אומר לו, ויאמר לעיני מפרחה וירביתי חנותיך לכל עמים, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, אל בואי אליך מצרים, מה לי הם? אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. מפורש מברך אותו הסבא, נושם את המעמד של אפרים ומנשה כמו המעמד של ראובן ושמעון יהיו לי. ואז שלוש פסוקים אחרי כן, באותו מעמד, וירא ישראל את בני יוסף ויאמר, מי אלה? בסדר, מי אלה? אתה הרגע אמרת שאתה מכיר אותם. אפרים ומנשה, כן, הגיע אליך אבא יוסף עם שני הילדים שלו, ואתה אומר להם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ועכשיו אתה, וירא ישראל בני יוסף, ויאמר, מי אלה? או, אז רש"י, יש לי שאלה, אתם ברש"י. אבל כל הפשטנים, רד"ק, ספורנו, רשב"ם וכולי, אומרים, מה השאלה? הרי הפסוק הבא, ויאמר יוסף אל אביו, בניי הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. ויאמר, ככם נא אליי ואברכם. והפסוק הבא, ועיני ישראל כבדו מזו, כן, לא יוכל לראות. נו, בסדר, אז אומרים מפרשים, הוא ראה צלליות, וראה צלליות קטנות יותר, נמוכות יותר כנראה, ושאל מי אלה, להיות בטוח שזה, זה ההסבר של הפשטנים. אבל ההסבר הזה היה קשה לרש"י, היה קשה לחז"ל. למה? כי אם זה העניין שהיה אינפורמטיבי, תגיד מי אלה? למה התורה צריכה לספר על זה? זה כאילו, זה, לשאול מי אלה וזה, למה זה חשוב בתורה? ולכן מביא פה רש"י את דברי חז"ל באמת, ש... וירא ישראל את בני יוסף, הרי לא יוכל לראות, מה זה וירא? הוא רואה ראייה שהיא ראייה הרבה יותר גבוהה. והוא רואה את זה והוא אומר, ויאמר, מי אלה? כשהוא רואה קדימה, והוא רואה שמאלה יצא מי שיגיד על שני העגלים בדם ובית אל, אלה אלוהיך ישראל, יצא מפה למעשה שושלת אחאב, שושלת יהו, אז מי אלה? אומר רש"י, שאינם ראויים לברכה. איך זה הגיע? הרי מיתתי שלמה. איך הדבר הזה הגיע? ויש הסבר נפלא, שאני מצרב ברשותכם את הכלי יקר ואת האורחיים הקדוש. מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בניי הם, אשר נתן לי אלוהים בזה. והוא אומר לו, הם הילדים שלי, אבל מה לעשות? אתה יודע מי הייתה אמא שלהם? בת, זה נכון, אבל מה כתוב? בת פוטיפרה, כהנון. וגם אם נגיד אסנת, לפי איזה פירוש אחר, אתה יודע איפה הם התחנכו? אתה יודע באיזה בית ספר הם למדו? מי היה זה שלהם? נתן לי אלוהים בזה. זה מאומצת, כן, דבר הזה יש איזה, כן. אבל נתן לי אלוהים בזה. יש סיגים בנעיהם, אבל מה לעשות? יש דברים שהם לא טובים, ובסופו של דבר דברים לא טובים, ייצאו בסוף, יראו אותם בסוף. אומר החיים הקדוש, עולה מדבריו, דבר כל כך יפה. יעקב ראה הכל. כשמביא יוסף את הילדים שלו לברך אותם, מביא את הילדים לברך, כי גם יוסף יודע שהילדים שלו יש בהם ככה ויש בהם ככה. הוא מבקש לצייר אותם בברכה. יעקב רואה הכל. רואה מי יצא מהם. רואה את יהושע. רואה את גדעון. אבל הוא רואה גם את ירובעם. הוא רואה גם את אחיו. והוא עושה מבחן לאבא שלו. אתם יודעים, אבא רואה בילדים שלו. סבא רואה רק טוב. יש יתרון לסבא. הוא יודע למקד. כי אבא ואמא לפעמים רואים גם את מה שהם יודעים אותם ביום יום. אבל סבא רואה יותר מזה. אומר החיים הקדוש, כשאתה בא לברך, אתה צריך לברך כשאתה כולך אוהב. נכון, יש עניינים שאתה רואה וצריך לטפל בהם וזה, אבל בברכה אתה צריך להיות לגמרי, לגמרי, באהבה מלאה. ואז הוא עושה מבחן ליוסף. מי אלה? תגיד, מי, אתה רואה מה שאני רואה, מה שהולך להיות שמה. אומר יוסף, בניים. זה נתן לי אלוהים בזה. אבל מה דומיננטי בהם? בניים. נכון, יש שם אלה, אלוהיך ישראל, יש שם בזה, יש שם, כן, מצרים נתנה בהם את מה שנתנה בהם. אבל בניים, אומר לו יעקב, קחם נא אליי ואברכם. אז קח אותם, ככה אני רוצה לברך אותם. כשאתה אומר בניים, זה האופן. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, שכל הבנים, כל הנכדים, הצאצאים, ילכו אחרי המשמעות, וחיי הלוא בזה של מצרים. יישר כוח.
יישר כוח, תודה רבה.